מגיש זוהר, תודה לכם שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם תוכנית נוספת, והיום בחרנו קטע מתוך ספר הזוהר, פרשת תרומה, מדבר על אהבה, מדבר על נשיקות, על זיווגים, על היבוקים. יהיה מעניין. איתנו הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן, והחברים כאן מסביב לשולחן. ובשונה משיעורי הזוהר של לפנות בוקר, ששם קוראים הרבה ומדברים קצת, כאן אנחנו נקרא קצת ונדבר הרבה וננסה להרגיש את הזוהר. ספר הזוהר, פרשת תרומה, ישקני מנשיקות פיהו. עוד שין עין א'. מה ראה שלמה המלך שהביא דברי אהבה בין עולם העליון, זרנפין, ובין עולם התחתון, המלכות? והתחלת שבח האהבה שהביא ביניהם ישקני. אלא, אין אהבה של דבקות רוח ברוח זולת נשיקה. ונשיקה בפה, מבוע של הרוח והמוצא שלו. וכשנושקים זה לזה, מתדבקים הרוחות אלו באלו ונעשו אחד. ואז הוא אהבה אחת. נשיקת אהבה מתפשטת לדלת רוחות, ודלת רוחות מתדבקים יחד, והם תוך האמונה, המלכות. ודלת רוחות עולים בדלת אותיות, והן האותיות שהשם הקדוש תלוי בהן, ועליונים ותחתונים תלויים בהן, והשבח של שיר השירים תלוי בהן, והן דלת אותיות אהבה, והן מרכבה עליונה, חסד וגבורה, תפארת ומלכות, והן חיבור ודבקות ושלמות הכל. הרב לייטמן, איזשהו קודם מבוא כללי לעניין האהבה, הנשיקות, ספר הזוהר. על מה מדברים?
אני הייתי מדבר יותר במונחים טכניים, מה שיש לנו בחוכמת הקבלה. מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו שיש שני פרצופים, זרנפין מלכות, זכר ונקבה, וששני פרצופים האלו, שני נשמות, בוא נגיד, שהם דבוקים זה לזה בקומה שווה, זאת אומרת, ברצון גדול, חזק, בלהשפיע זה לזה וזה לזה. והחיבור ביניהם הוא נקרא בפה.
בין שתי נשמות?
בין שתי נשמות. מה זה, איזה יש פה לנשמות? אתה יכול לדמיין איזה נשמה, זה מדובר, זה על הרצון להשפיע. אין, איזה יש פה לרצון להשפיע, פה לרצון. לכך נקרא אותו מקום איפה שיוצא מתוך הרצון הזה רוח, זאת אומרת מידת ההשפעה לשני. זאת אומרת, יש רצון, הוא רוצה להשפיע לשני, ואז יציאת ההשפעה ממנו כלפי שני, זה נקרא פה. וגם לשני יש מקום איפה שהוא רוצה להשפיע לראשון, זה נקרא פה שלו. אז השפעה מצד אחד כלפי שני ומצד שני כלפי הראשון, הם נקראים דבקות רוחה ברוחה, או פה אל פה. ואחרי שבצורה כזאת הם דבוקים פה אל פה, אז יש ביניהם חיבור. תראה, שני הרצונות האלה הולכים ומתקרבים ביניהם לפי הרצון ההדדי להשפיע זה לזה. כשהם מתחברים יחד, אז החיבור שלהם הוא מספר שיכול להיות עד כל הקומה שלהם. זאת אומרת, עד שרצון אחד שווה לרצון השני, ושני הרצונות האלה הם ממש דבוקים. מה זה נקרא שהם דבוקים, כמו שאני עכשיו ככה מראה בידיים? מה זה נקרא ברצונות דבוקים? שכל הרצונות, תכונות של הזכר, הם כולם בעד ובשביל וכנגד כל דבר שבנקיבה, והפוך, כל דבר שבנקיבה הוא בעד ורק בשביל הזכר. ואז נקרא שיש להם דבקות לא רק פה אל פה, אלא בכל הקומה שלהם. מפני שהקומה של כל אחד ואחד מנשמה, נשמות זכר או נשמה נקיבה, היא נקראת י' כ-ו' כשם השם, כי הבורא, אנחנו מגלים אותו בתוך הנברא, בתוך הנשמה, לכן אותו השם י' כ-ו' כי הוא שייך למבנה של הנשמה. זה חסד, גבורה, תפארת, זה י' כ-ו' והי האחרונה, מלכות. ואז יש לנו ג' קווים ומלכות מקבלת מהם. או שהוא אומר, אם זה אנחנו מדברים לא על הפרצוף אחד, זכר או על נקיבה, אלא על שניהם יחד, כשהם דבוקים ביניהם, אז אנחנו קוראים במקום י' ק' ו' ק' אהבה. מילה אהבה, שזה במקום י' ק' ו' ק', מפני ששני פרצופים כאן נמצאים בהשפעה הדדית זה לזה. לא. מה שאני רוצה להגיד עוד, תוספת והיא החשובה בעצם. מזה שהם דבוקים זה בזה, ונותנים זה בזה, ומשפיעים זה בזה, הנשמה של זכר ונשמה של נקיבה, מה שמתגלה ביניהם, שנקרא איש ואישה שכינה ביניהם, שמתגלה נוכחות הבורא, ככוח המשפיע ומקיים את כל התנאי הזה, כל הברית הזאת, כל החיבור הזה, ואז זה בעצם התוצאה הרצויה. שבשביל מה כל הדבר הזה נעשה ביניהם התיקון, שהם נמצאים דבוקים זה לזה, דווקא כדי לגלות את הבורא. זה אולי אפשר להסביר בצורה יותר קלה.
בוא נעשה מעמד. כן. אז בוא ננסה רגע ללכת בככה סגנון יותר פשוט. מה זה בדיוק פרצופים?
נשמות. נשמה יש לה מבנה, כמו שלגוף שלנו יש מבנה ראש, תוך, סוף, קצוות וכו', ואיברים פנימיים, וחמישה חושים וכו', כך גם כן לנשמה. בדיוק הגוף שלנו בנוי לפי המבנה של נשמה. רק בנשמה אין מבנה גופני, חומרי, אלה תכונות. האוסף של תכונות, כוחות, למיניהם, שמסודרים בכאלו יחסים כמו שבגוף שלנו, האיברים, זה נקרא נשמה.
אז אנחנו מדברים כאן על, על, על תכונות, תכונות של מה? של בן אדם?
כן.
מה, כן, איזה תכונות, מה, כמו קינה?
לא, 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 אנחנו מדברים על תכונות רוחניות.
אוקיי.
אנחנו מדברים שאדם בעולם שלנו אין לו נשמה. יש אם הוא נמצא. כשהוא מתחיל לגדול, לגדל את עצמו, אז הוא לאט לאט כמו מטיפת זרע שמקבל התעוררות, אז הוא נמשך לחוכמת הקבלה, אז הוא מגיע למצב, לקבוצה הנכונה, לסביבה הנכונה, ושם הוא נקלט כמו טיפת זרע בתוך הרחם. ואז מתחיל לגדול. ושמתחיל לגדול, ממש באותם השלבים, כמו שגודל העובר, ואחר כך נולד, וקטן, ועד גדול, כך גודלת הנשמה באותם השלבים. וכך אדם מרגיש את עצמו.
ואיך, מה הקשר בין רצונות לנשמות?
אם הרצונות הם מסודרים בעל מנת להשפיע, כדי להשפיע לזולת, ומקבלים מתוך המעמד שלהם שהם רוצים להגיע להשפעה לזולת. תיקון זה על ידי המאור המחזיר למוטף, על ידי לימוד, עבודה בקבוצה. אז אותו הרצון שמכוון להשפיע לזולת, הוא נקרא נשמה.
אז כל הקטע הזה עם הנשיקות ושלמה המלך וכן הלאה, זה מדבר על משהו שקורה בין אנשים, בין רצונות, בין נשמות, בין פרצופים, באדם אחד, איך זה?
בין הנשמות, בין הגופים שלנו, בכלל התורה לא מדברת באף מילה. לכן היא נקראת קדושה, כי היא מדברת רק על מה שקורה למעלה מהגופים.
אז זה כאילו איזה יחסים רוחניים שקורים בין...
בינינו, אם אנחנו נגיע לדרגות הכאלה.
בין שני אנשים שהם הגיעו לדרגה רוחנית כאילו?
נכון.
יש דוגמה לאהבה כזאת לעולם שלנו?
בעולם שלנו איזה אהבה יש? אני לא יודע.
אנשים מדברים על אהבה כל הזמן.
זה ככה, טוב להם ככה לדבר. אני אוהב דגים, זה אני מבין.
יש דוגמה ליחסים שקורים בין הרצונות של בני אדם, פה שאנחנו יכולים להבין את זה?
כן, אם אתה תאהב את הזולת כמו את עצמך, זה נקרא אהבה. זאת אומרת, בלי מילה אהבה, אם אתה לוקח כל הרצונות של גלעד, אם אתה מכיר אותו, מבין אותו, מרגיש אותו, בלי שהוא יספר לך, אלא אתה כל כך מפתח עליו רגש, שאתה מרגיש פשוט כל מה שהוא מרגיש, ועוד יותר ממנו, כל מה שיש לו, כל הרצונות ותשוקות וריקנות, הכל בפנים מה שהוא רוצה למעלות, ואתה מעמיד את עצמך כדי למלות אותו. זה נקרא שאתה אוהב אותו.
ויש איזה דוגמה כזאת בעולם?
בעולם שלנו? אני לא רואה.
לא, זה אמא וילד, נגיד.
אמא וילד זה נכון, אתה יכול להגיד כך. אבל זה אהבה טבעית. שהטבע מעורר בי עם כזו יחס לירת. אבל אנחנו מדברים על שני אנשים שמלכתחילה לא נמצאים בשום קשר, אפילו בשנאה, בתחייה, ומגיעים לקשר אהבה. אנחנו לא מתפעלים כל כך מיחס אמא לילד. זה דבר טבעי, גם כן לחיות יש אותו דבר. זה בא מהטבע. אבל אם אנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על זה שלא היה והתפתח.
אנחנו פה קוראים קטע מספר הזוהר, ואומרים שספר הזוהר זה ספר הספרים, הספר בכל ההיסטוריה האנושית. ואנחנו יודעים שכל דבר שקורה בעולם שלנו מוסבר בספר הזוהר. מכיוון שהזוהר הוא מדבר כאן על אהבה ונשיקה ודבקות וזכר ונקבה, כמו שהסברת, יש לי שאלה שאם הזוהר לא היה מעלה את הנושאים האלה, לא הייתי מרשה לעצמי לשאול, אבל מכיוון שהזוהר האלה, אז ברשותכם אני אשאל. יש לנו כאן נשיקה. נשיקה בעולם שלנו זה משהו שהוא מאוד רגשי. זה אולי פעולת ההתקשרות הכי רגשית שיש. זאת אומרת, אם יש למשל גבר ואישה, והם מקיימים יחסי מין, זה דרגה מסוימת של קשר, אבל נשיקה
גופנית.
בדיוק, ונשיקה זה משהו יותר גבוה
יותר
רגשי.
כן.
אם אפשר לפי הזוהר להסביר למה זה ככה, למה הרגש הוא מבוטא בנשיקה?
זה נקרא רוח. חומת הקבלה מתארת לנו שתי צורות הזיווגים, התקשרויות בין הגופים. זה זיווג די יסודות, זה זיווג גופני נקרא, או זיווג בנשיקה, זה זיווג רוחני.
ועכשיו נתרגם את זה למילים יותר.
בוא נגיד ככה, אם אפשר להידמות לעולם שלנו זיווג ביחסי מין, התקשרות ביחסי מין, זה נקרא זיווג גופני, וזיווג או התקשרות דרך הנשיקות, זה נקרא זיווג רוחני.
למה?
יותר גבוה.
למה?
אתה מחבר לזה רגש שלך, אתה מחבר לזה כלים דהשפעה. כי בזיווג הרגיל, אתה מחבר את הקשרים רק ברמה הבהמית, ברמת חי. וכאן זה בדרגת האדם. אנחנו גם כן רואים שאין ממש נשיקה בין חיות. יש כל מיני כאלו קרוב לזה איזה פעולות, אבל לא ממש נשיקה. ביטוי כזה הוא שייך באמת לאדם ורק לפי הרגש הפנימי. אני פעם ניסיתי עם הבת שלי שהייתה קטנה, מכירים אותה, כן? שהיא אוהבת מאוד דגים. אז אכלנו, ישבנו ואכלנו דגים. ואז היא גם כן שאלה, נשיקה הייתה בת 7-8, לא זוכר. אז אמרתי לה, את אוהבת דגים, כן? אז תנשקי דג. יש לפניך דג. את עכשיו מכניסה אותו לפה, נכון, נכון, טעים, טעים. אז להכניס אותו לפה, או לעשות ככה לדג. יש הבדל, לא יכולה. למה את לא יכולה? אפילו לפה את מכניסה אותו, אבל לנשק לא. אנחנו מרגישים את ההבדל. זהו. כי זה, אתה מכניס לזה יחס מדרגה שלא שייכת לאוכל, ולא שייכת למין, לא שייכת לשום דבר. זה כבר יחס מדרגת האדם. וזה לא קיים. לא יכול להיות שאני לדעת אתייחס ככה. רק למי שאני אוהב.
נשים מרגישות את זה יותר מגברים לפי הטבע שלהם?
טוב, זה כבר עניין פסיכולוגי. אתה מבין? זה כן, ודאי. אבל ברוחניות שמדברים על זה, מדברים על מקום יותר גבוה, שורש מאוד גבוה. זה באמת שבגוף שלנו, בגוף הרוחני שלנו, יש לנו התקשרות בדרגה גופנית ודרגה רוחנית.
אם אפשר רגע אחד לחזור לפץ, הוא כותב פה בפסקה השנייה, נשיקת אהבה מתפשטת לדלת רוחות.
כן.
מה הוא מתכוון? מה הוא מדבר? איזה דלת רוחות?
דלת רוחות זה חסד גבורה תפארת מלכות, או ג' קווים ומלכות שמקבלת מהם, או י' ק' ו' ק', או אהבה. זה אומר שבכל הארבע חלקים של הנשמה, לנשמה יש חמישה חלקים, אבל חלק העליון לא מתחשבים בו, כי זה שייך לשורש. אלה מה שאנחנו מרגישים. כמו שנגיד, אני מרגיש מה שאני עכשיו רואה. מה שאני עכשיו רוצה, מה שאני עכשיו מרגיש. אבל מאיפה זה בא לי, אני לא מרגיש. זה נקרא השורש שלי. הוא מעליי. כן? ולכן אנחנו לא סופרים חמישה חלקי הנשמה, אלא רק ארבע. יוד קי וו קי, מה שנקרא. ראית את השם השם, כן? אז אותם ארבע חלקים בנשמה זה נקרא ארבע כיוונים, או ארבע רוחות, או ארבע צדדים. זה חסד, גבורה, תפארת ומלכות. חסד, גבורה, תפארת זה גימל קווים. זאת אומרת, זה מגיע מהכוח העליון אליי שתי כוחות, ימין ושמאל, קבלה והשפעה. אני מסדר אותם נכון ביניהם, בקף השלישי, בתפארת, ואז אני מקבל אותם לתוכי, למלכות. ואז הקבלה שלי על בטוח, אם היא משורבת נכון בין שתי כוחות האלה בקו האמצעי, היא כדי להשפיע בחזרה לאותו השורש שממנו קיבלתי את השתי כוחות האלו.
ככה זה. וזאת הנשיקה.
תלוי באיזה, או, כאן זה, כאן זה, כאן זה תלוי באיזה גובה. אם זה בגובה של, יש שתי דרגות בנשמה, נאי וחגת, מה שנקרא. אם זה בגובה של נאי, אז זיווק הוא ביסודות, זה נקרא זיווק גופני. אם זה בגובה של חגת, אז זיווק רוחני.
אם אפשר להמשיך את הדבר הכל כך מעניין הזה.
כן.
אנשים פה בכדור הארץ לקחו את המילה אהבה, שזה בכלל לא קשור למימד הזה, לא קשור לכאן, זה קשור בכלל לפעולות רוחניות, להתקשרויות.
לא, 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 לא. זה קשור לעולם הזה, אבל במה אהבת הזולת.
אוקיי, באהבת הזולת.
זולת זה מילה מאוד מאוד חשובה. זולת זה נקרא שהוא נשאר זולת, ואני לא אוהב אותו בשום פנים ואופן, ויש בינינו מרחק, ואפילו שנאה, ואני מעל השנאה הזאת בונה את האהבה. הוא נשאר זולת, ואהבת לרעך כמוך, אהבה לזולת.
Okay.
אין לי אליו שום קשרים, שום דבר, אלא רק כדי להתקשר לבורא, אני מתקשר אליו. אחרת הוא בשבילי בכלל לא כלום, במשהו, לא קרוב.
Okay, אז הם לקחו את המושג הזה, פירשו אותו לא נכון, לא מדויק, ומשתמשים בו כבר שנים על גבי שנים, ומוסרים את החיים שלהם על אהבה, שזה בכלל לא זה, זה משהו אחר.
נכון.
המושג אהבה זה בכלל משהו אחר. עכשיו, בטח הרבה, עוד הרבה 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 דברים הורידו משם לכאן, ומשתמשים בהם לא נכון, וכמו עיוורים הולכים בחשיכה, וכולם בטוחים שהם יודעים מה זה אהבה, וזה בכלל לא אהבה שעליה מדובר, במילה אהבה, זה לא מייצג בכלל אהבה, זה משהו אחר לגמרי. אז אנשים פה אולי טועים בהכל. כל מה שקורה פה זה הכל טעות אחת גמורה.
כן, אז מה? מתוך זה מגיעים יתרון אור מתוך חושך. ודאי, אנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו הפוך מרוחניות, נמצאים בתכונות שהן הפוכות מרוחניות, לכן לא מרגישים את העולם הרוחני. כן.
אז אם אתה, אני שמעתי שאמרת שאדם בעולם שלנו אין לו נשמה, וכולם בטוחים שיש להם נשמה.
נו, יצטרכו להכיר שלא ולרחוש, אבל לכל אחד בטוח שיהיה.
אז התהליך הראשון, כדי לצאת מתוך החושך הזה ומתוך האי-הבנה המוחלט שיש כאן, וכדי להגיע לאהבה אמיתית, שזה בעצם קשור לזולת ומה ש...
כן.
מה זה הדבר הזה?
ממה מתחילים?
ממה מתחילים?
מזה שמתעורר באדם רצון לזה. בלי רצון אין מה לדבר.
רצון למה?
רצון לצאת מהרמה הזאת של קיום, שהוא מחפש משהו, הוא ריק, הוא מרגיש שהעולם הזה לא ימלא אותו, הוא צריך משהו מעל זה, משהו קצת יותר גבוה.
וכבר יבוא שליח מלמעלה ויכוון אותו?
לא.
אז מה?
הוא יחפש לפי הרצון הזה איפה הוא צריך, איפה הוא יכול למצוא מילוי, ואז הוא יגיע לחומת הקבלה ולקבוצה ולספרים ולמורה וילך הלאה.
אז יכול להיות שבנסיעה באוטובוס הוא פתאום משמע את המילה קבלה?
בכל מקרה.
או שימצא פתק ברחוב ברצפה עם הטלפון של...
ממש תבדוק מקרים בין החברים שלך, אתה תראה כל אחד בצורה שונה. ואיך מגיעים האלו מאלסקה ומקוטב הצפוני ומשהו. כן. זה עניין של הנשמה. ברגע שהיא מקבלת את עוררות, לפי סדר של הנשמות, היא מקבלת את עוררות, גמרנו. היא כבר תמצא. כי אנחנו, לפי הרצון שלנו, מתקיימים בעולם הזה. נעים ממקום למקום, מתחברים, עושים משהו. זה הכל רצון קובע. ואם רצון הזה הוא מתעורר, הוא גבוה מכל היתר הרצונות, כי זה רצון כבר לרוחניות, אז אדם בטוח שיקיים אותו.
פשוט עניין הזולת, שאני צריך להתחיל לאהוב אותו בשביל להגיע לבורא, לגלות אותו.
כן.
אותו. Mm-hmm. ומצד אחר, גם אתה אומר, יש פה סתירה, אתה אומר, עדיין השנאה נשארת.
Mm-hmm.
אז איך יש את האהבה והשנאה mm-hmm. כלפי הזולת, שאתה כן. באותו מקום.
כן.
איך זה קורה?
זה בדיוק בעולם שלנו לא קיים. או שאנחנו אוהבים או שאנחנו שונאים. אתה רואה את זה בבני זוג. כן? מתחבקים, מרביצים. כל הזמן ככה יכולים להיות, כן? נו, אולי לא בצורה פיזית, אבל זה מה שקורה. וברוחניות לא. איך מגיעים לשלום, להשלמה, בזה שעושים זה על פני זה.
יש שנאה?
יש שנאה בפנים, אנחנו זרים. אנחנו זרים. על פני זה בונים את האהבה.
איך?
אם יש מנה מטרה, שזה להגיע לבורא, וישנה תמיכה מהחברה, שאפשר לדרוש משם כוח החיבור.
אז אני סוגר את העיניים על השנאה ו...
לא, אתה לא סוגר עיניים, ההפך. לא סוגר. אם אתה סוגר עיניים, אז לא יהיה לך על מה לבנות, על פני מה לבנות את האהבה. אהבה אין לנו. איפה אני בונה את האהבה? אני מקבל מלמעלה רק כוח על פני שנאה לבנות אהבה. בוא נגיד ככה, זה כמו מגנט ונגיד זה ברזל. אז מגנט מחזיק את הברזל הזה באוויר. יש כוח משיכה ויש כוח מגנט, והוא נמצא באמצע במקום האיזון. כן? מגנט קצת יותר עולה, מגנט קצת פחות או יורד, והכל תלוי בשני כוחות האלה, כוח של כדור הארץ וכוח המגנט. אז כוח כדור הארץ זה שנאה, כוח המגנט זה אהבה. ואני בונה את עצמי בין שניהם, ואז שני כוחות האלה נמצאים בי. כך אני עובד. רק באמצע זה כאילו לא מובן איפה ברוחניות אני משתמש בשניים. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אני משתמש בכוח השנאה כדי לצאת מזה ולהביע את האהבה. דווקא.
איך אבל אני משתמש בזה? איך אני מגלה את השנאה? עכשיו אני רוצה להגיע לאהבה. איך אני כן. עושה את זה בפועל?
אני שוב חוזר למה ששכחת בינתיים, בגלל שיש כוח השלישי. אם איש ואישה ואין שכינה ביניהם, לא יהיה שלום. רק כדי להגיע אליו, אם אני מתחבר, יהיה לי קשר. ובשלמות ירחוב אהבה על שנאה. כי השלישי הזה, הוא מחזיק אותם בצורה כזאת.
אז אם אני רווק, אני כדאי לקחת מראש אישה שאני לא אוהב.
אולי קודם אתה תנסה שיהיה לך בכל זאת איזה כוח לגשת אליה, נכון?
אבל זה...
לא, לא, זה, אנחנו לא מדברים על התיקונים ברמה כזאת. אלה בהחלט אדם צריך להיות ודאי נשוי ועם משפחה ועם כל מה שהוא חייב בעולם הזה, כי בלי זה גם כן הוא לא שלם בתיקונים. אבל גם ודאי אם שני אנשים קשורים יחד בחיפוש המשמעות החיים ומטרת החיים, אז הם יכולים להגיע ליתר שלמות ביניהם ללא ספק. כן. יש בשביל מה לחיות, יש בשביל מה לסלוח, יש בשביל מה להתקיים, להתחבר, לחזק זה את זה, לתמוך זה בזה. אז אחד יוצא בצורה כזאת ללימוד ולהשגת המטרה, והשני בצורה כזאת, ושניהם מחברים את ההגיעות שלהם, אז מרוויחים, ודאי. יש בשביל מה? אחרת אתה רואה, כל המשפחות הן נשברות.
אבל יש אהבה בבני זוג?
אז יכול להיות אהבה. אז רק יכול להיות אהבה. אם ישנה המטרה והיא גבוהה מאיתנו, אז אנחנו אוהבים זה את זה. מה זאת אומרת? אנחנו מתחשבים זה בזה. אנחנו מבינים שאחד בלי שני לא יכול להגיע לכלום. אז אני אוהב אותה. לא בגלל הצורה שיכולה מיום ליום להשתנות במשך החיים, ולא בגלל האופיס, שזה ברור אנחנו הפוכים, ולא בגלל שום דבר, ואפילו ילדים שהם כאילו מחברים אותנו ונכדים וכן הלאה, לא. המטרה שאני ואתה יחד בונים, זה כמו בין חברים גם כן.
אנחנו ככה כבר התקרבנו לסוף, הייתי רוצה, לפני שנקרא שוב את הקטע מהזוהר, עם כל הדברים שדיברנו, והם היו ככה מאוד רחבים, מגוונים ועמוקים, לעשות איזשהו סיכום קטן לעניין האהבה, הנשיקה.
אנחנו צריכים להגיע לנשיקה ודאי. כן. ישקני מנשיקות פיהו. זה ברור שקבלת האור הגדולה ביותר שיכולה להיות בין הנשמה לבורא. אז רמפין קדוש ברוך הוא נמצא מול הנשמה, וכשנשמה מגיעה בקשר אליו, בדביקות אליו, אז היא נכללת איתו בזיווג הרוחני שנקרא נשיקה, ומשם היא מקבלת כל האור שממלא אותה. זה האיש הקני.
עם הרצון שנרגיש את הדברים, ניכנס שוב אל ספר הזוהר, פרשת תורמה. ישקני מנשיקות פיו. מה ראה שלמה המלך שהביא דברי אהבה בין עולם העליון, זעיר אנפין, ובין עולם התחתון, המלכות? והתהלת שבח האהבה שהביא ביניהם ישקני. אלא אין אהבה של דבקות רוח ברוח זולת נשיקה. ונשיקה בפה, מבוע של הרוח והמוצא שלו. וכשנושקים זה לזה, מתדבקים הרוחות אלו באלו ונעשו אחד, ואז הוא אהבה אחת. נשיקת אהבה מתפשטת לדלת רוחות, ודלת רוחות מתדבקים יחד, והם תוך האמונה, המלכות. ודלת רוחות עולים בדלת אותיות, והן האותיות שהשם הקדוש תלוי בהן. והעליונים ותחתונים תלויים בהן, והשבח של שיר השירים תלוי בהן, והן דלת אותיות אהבה, והן מרכבה עליונה, חסד וגבורה, תפארת ומלכות, והן חיבור ודבקות ושלמות הכל.